כן, אז כמה יוסף יקה בשוקה, אנחנו צריכים להודות להשם יתברך שזכינו בתורתנו הקדושה, אבל גם שיש לנו תורה קדושה, לצערנו הרב, התורה היא תורת חיים, התורה היא מושלמת, תורת השם תמימה משיבת נפש. תמימה זה לא מלשון תמימות של אהבליות, כן? אלא תמימה מלשון שלמה, מלשון שלמות. האלוקים עשה את האדם ישר עם הביקשו חשבונות. התורה היא שלמה, הקדוש ברוך הוא עשה את בני אדם ישרים, אבל הם מעקמים את הדרכים שלהם. ואם אנחנו רואים איזה רקנות או משהו פגם שלכאורה יוצא מהתורה, שלא נאשים חס ושלום את התורה, שזה ממילא האשמה לבורא העולם, אלא איך כתוב? כי ריק הוא מכם, והגמרא דורשת. אם ריק הוא מכם, אם יש איזה משהו שהוא ריק, משהו שהוא לא מובן, משהו שלכאורה יוצא לא טוב מהתורה, או לא מובן, זה המינוס הוא בכם, לא בתורה הקדושה. כי זה תורת אלוקים, תורת אלוקים. אין מצב שיש בה משהו מוטעה, שיש בה משהו שהוא לא אמיתי, משהו שהוא לא נכון. אלוקים זה כל יכול, כל יודע, כל בורא, הכל, אתה שלמות של הכל. אז ודאי שאם יש חסרונות, החסרונות נובעים אך ורק מתוכנו ומאיתנו. לצערנו הרב, נוצרים כל מיני שיבושים ושיבושים למיניהם, שאנשים לוקחים את התורה ומעצבים אותה, או שיותר נכון מעציבים אותה לצערי הרב, ומשנים את התורה. בדיוק צריך לשמוע ולקרוא גם את דברה של הגאון הרב מאיר מזוז, שהוא תקף בשיעורה במוצאי שבת את ספר, אני לא מכיר כל כך את הספר, שנקרא אמונה תמימה, שבו המחבר מניח מונח שאומר שאם ראית רב או אדמור שעושה מעשים שמנוגדים לתורתנו הקדושה, אל לך להרהר אחריו, כן? מהטעם שאינך רואה נכון ועיניך משקרות לך, ועליך ללכת אחרי הרב בעיניים עצומות. מה זה הדברים האלה? אמנם יש משנה שאומרת, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, זה יותר נכון, יותר גמרא, גמרא בברכות נדמה לי י"ח, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה, אל תהרהר אחריו, שמא עשה תשובה, שמא סלקה דעתך, אלא ודאי שעשה תשובה. בסדר, אם ראית הרב שעשה איזה טעות או משהו, טעות הלכתית או דברים, אז שטעות, כן, לא דבר שהוא חזר עליו או משהו כזה, אל תערר אחריו, שמא עשה תשובה, ודאי שהוא עשה תשובה. אבל פה מה שאני הבנתי מהספר, אני לא קראתי, שמדובר על איזה תלמיד חכם, שעשה עבירות מתואבות, והוציאו ספר, אני לא קראתי אותו, אני רק סומך פה על הרב הזאת, שהוציאו ספר שמוכיח, כן, שגם אם הוא עשה מעשים שמנוגדים לתורתנו הקדושה, אל לך להרר אחריו, מהטעם שאינך רואה נכון ועיניך משקרות לך, ועליך ללכת אחרי הרב בעיניים עצומות. מה זאת אומרת? אם יבוא ויגיד לי לעבוד עבודה זרה, אני בעיניים עצומות, הרי זה בדיוק אחד הדברים הקשים ביותר שטעה בהם אחיה השילוני. כולנו מכירים את הגמרא, כמדומני בסנהדרין ק"ב, מה שמדובר שם שירובעם בן נבט, כשהוא רצה לבוא ולהחתית עם ישראל שעבדו עבודה זרה, הוא כינס את כל חכמי ישראל, שגם להם היה הרבה בלב על מלך ישראל שקראו לו רחבעם, ואז שהתפצלה המלכות לעשרת השבטים, אז עמד בראשם ירובעם בן נבט, ועל שני השבטים עמד רחבעם, על יהודה ובנימין. ואז רצה ירובעם שיעבדו כל העם עבודה זרה. מה עשה? כינס את כולם, עשה כנס גדול, ובכנס הזה הוא עמד ככה בפני כולם, אמר להם, רבותיי, כל מה שאגיד לכם אתם מוכנים לקבל? אמרו לו, כן. מה שאני אגיד לכם לעשות, כן. אתם רוצים יותר אבל בתור מלך? כן. ומה שאני אגיד לכם תעשו, אתם תעשו? אמרו לו, כן. גם אם אגיד לכם לעבוד עבודה זרה, גם תעבדו? הרשעים כמובן, משינו ומכל המקומות אמרו, מה השאלה בכלל? ודאי. אבל הצדיקים שהיו שאמרו, חס ושלום, מה זאת אומרת לגלון עבודה? מה פתאום שנעבוד עבודה זרה? מה הוא עשה לפני כן? הוא עשה תרגיל והושיב בין האנשים שם, הושיב ליד כל צדיק הושיב רשע. הוא שיודע לדבר ככה מהעיתונות, ככה מישהו שיש לו התמחות, התמחה גברה, התמחה שמו, מה שנקרא. ואמר להם, ואותו רשע שישב ליד הצדיק, אמר לו, מה פתאום? נראה לך שירובעם בן נבט הוא ירצה להחתיר אותך? יגיד לעבוד עבודה זרה? הרי הגמרא אומרת שם שכל חכמי ישראל היו לידו כעשבי השדה. הבן ידע כותב כמדומני, כי עשבי השדה שהוא היה כמו עץ, ולידו עשב למטה מתחת לעץ. הוא לא הראה אותה ממטר, מה שנקרא. נראה לך שרובעם בן נבט יגיד לעבוד עבודה זרה? אז רגע, למה הוא אמר את זה? לא, הוא רוצה לבדוק את מבחן הנאמנות שלו, שלנו כלפיו. אם גם יגיד לכם דבר שהוא מחוסר היגיון לעבוד עבודה זרה, האם גם אז אתם תעבדו עבודה זרה או לא תעבדו עבודה זרה? מה אתם אומרים? זה מה שהוא התכוון? כן, מה נראה שיעבוד עבודה זרה? אמרו לו, אם זה רק ככה, אז בסדר, אנחנו מוכנים, כן. אם זה רק תיאורטי, עוד בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה רק בתיאוריה, אין בעיה, אם זה רק תיאוריה, אבל לא מעשי. לא, לא, מה פתאום מעשי? הוא צדק, חס ושלום. ואז מה שקרה, עשו מה שנקרא מגילת עצמאות, מגילת יסוד, ועל החתום דוד בן גוריון, וזה ירבעם בן נבט, כן? וכולם החתימו אותם שם, וגם את הצדיקים נתנו להם לחתום. מי היה חתום על זה, אתם יודעים? אתם יודעים, אחיה השילון, אחד מגדולי הנביאים של עם ישראל, שאריך ימים יוצא מצרים, שכתוב שגם הוא חתום על זה. עכשיו, כל מקום שהם מגיעים, חבר'ה, יאללה, עבודה, כולה, הצדיקים צועקים, הלו, מה קורה פה? מה פתאום? אנחנו בשום אופן לא מוכנים. מה קרה לכם? אתם יודעים, זה צדיקים חתומים על זה שמותר לעבוד עבודה זרה. זהו, השתגע עולם, חלס. זה לא כמו שפעם היינו דוסים, פנאטים, הכל. היום אנחנו היינו מסורתיים כאלה, דתי לייט כזה היום. אנחנו לא צריכים, היד אותי בדיאטה עכשיו. וככה זה במשך מאות שנים. הגמרא אומרת שמה, עד דורו של אחד המלכים, שהגמרא אומרת שהוא היה מלך צדיק בתחילה, ופתאום, איך הוא חטא אותו מלך? שהוא ראה את חותמו של אחיה השילוני, שאומר לעבודה, אומר, אז אחיה השילוני, אז אני אמשיך להיות מלך צדיק, למה? אני יותר צדיק מאחיה השילוני? ובר מינן, הגמרא אומרת שמה, שגם הוא התחיל לעבוד עבודה זרה. ומי שמכיר את בן יהוידע, של הרב בן איש חי, על הגמרא הזאת, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר שעל פי חוכמת הסוד הקבלה, רבי שמעון בר יוחאי, כן, הוא היה גלגול של אחיה השילוני, של הנביא אחיה השילוני. שהוא בא לשבת בבית הסוהר, במערה, 12 שנים, 13 שנים, כן, תיקון על אותו אבון שהוא חתם, שיצא ממנו תקלה, הוא לא התכוון אמנם חס ושלום, אבל לא הייתה לו ברירה, והוא חתם שם בטעות, אבל יצא מדרכו תקלה, גם יצא תקלה, גם אז צריך לעשות תשובה. ולכן הוא נאלץ לחזור בגלגול כדי לתקן בדיוק, ולא רק שהוא בא לתקן, אלא שימו לב, רבי שמעון בר יוחאי הוא זה שיצא בכלל נגד הרומאים, נגד כל התרבות שלהם, נגד כל העבודה הזרה וכל הדברים הללו. ושימו לב עוד דבר מאוד מעניין שאומר הרב, שאת חיבור ההדרה זוטה הוא חיבר אותו ביום פטירתו הרי. איך פותח ההדרה זוטה? במילים, ארור האיש אשר יעשה פסל העבודה זרה. למה הוא אמר את זה? כי זה היה הוא בא לתקן את הדבר הזה. הוא בא לתקן את הדבר הזה. עכשיו, זה בדיוק מה שאומרים פה עכשיו. יש איזה רב שעשה עבירות, אני לא נכנס עכשיו מי ומה, כן? ובאים תלמידים שלו ואומרים, כל מה שהוא עשה, גם בעריות וגם בזה וגם בזה, אל תערר אחריו, הרב יודע מה הוא עושה. אז תמחק את כל התורה עכשיו. בוא נמחק את כל התורה, בר מינן. איך אפשר להגיד דברים כאלה? זה מזעזע, אני שמעתי את זה, הזדעזעתי. לא הייתי מודע לדברים. להגיד דבר כזה, מה זאת אומרת מה אנחנו פה? התורה ניתנה למלאכי השרת? יש הלכה לרב ויש הלכה לתלמיד? למה? אם הרב זה מותר לו, אז למה לי שלא יהיה מותר? ואיזה תקלה זאת, ברגע שאנשים רואים דבר כזה, אז כל אחד יגיד, בסדר, גם הרב, גם אני רב, גם אני יכול להתיר לעצמי. שולחן ארוך לא ניתן לצדיקים ולא ניתן לשום דבר אחר. הוא ניתן לכל אדם כמו שהוא ניתן למשה רבנו, כמו שמרן השולחן ארוך שהוא כתב אותו, זה התאים גם לו. זה מתאים לכל בן אדם. אין בן אדם שהוא מעל הזמן, תמיד מרן היה אומר את זה. אתה לא יכול להתפלל אחרי הזמן של התפילה, אתה לא יכול. אין כזה דבר, היה אומר מרן. התורה ניתנה לכולנו בשווה. לבוא ולהגיד, להתיר, שבן אדם כזה, בגלל שהוא כזה, אז מותר לו לעשות עבירות כאלה? אני באחר, כשאני שמעתי את זה, אני הזדעזעתי. אני מצטט פה רק את המילים של הרב יצא, הרב מזוי יצא בשצף קצף, ואמר, זה דברי הבל, שגורמים להכירת התורה ואין להם שום שורש וענף ביהדות, וכל מי שמתנהג נגד, מתנהג נגד תורתנו הקדושה, או פסיק ממנה יבטלו ואלף כמו, ולא תיבטל עוד אחת מן התורה הקדושה. אם אנחנו רוצים להעמיד את... איך התורה התקיימה עד היום, תגידו לי? איך התורה התקיימה כבר 3,330 שנה בדיוק? קיבלנו את התורה בשנת 2448 לבריאת העולם, היום אנחנו 5,778, התשעך, זה 2,330 שנה. איך תורה מסוגל, סליחה, 3,330 שנה, עוד 1,000 שנים תוסיפו. איך אפשר להחזיק דבר כזה? אתם יודעים איך אפשר להחזיק? זה כאשר לא פוסחים על שני הסעיפים. אם השם האלוקים לכו אחריו, אם הבעל, אז הבעל. אין כזה דבר להישאר ולהגיד אנחנו פוסים מולה, וליהו נביא בא וזעק נגד נביא הבעל, כי הם טענו שהם נביאים. אז הוא בא וזעק, האלוקים בקשה, אתה רוצה הבעל, תלכו הבעל. אי אפשר לבוא ולשחק בתורה שלנו, פלסטלינה, איך שאתה רוצה. איך שאתה רוצה. מה ההבדל בין החכם לרשע, אתם יודעים? החכם מבין שעליו להתאים את עצמו לתורה. והוא שואל מה הדרישות. אז אנחנו מודיעים לו מה הדרישות שלו מתחילה עד סוף. אבל הרשע, מה הוא מבקש? שהתורה תתאים את עצמה אליו. הזמנים השתנו, התנאים השתנו, התורה תשתנה. וככה מחריבים את התורה. ככה מחריבים את התורה. אי אפשר לדעת. התורה היא לא משתנה ולא תשתנה. זה אחד מהעקרונות שלנו בשום אופן. זה מזכיר את הסיפור שהיה פעם את הוויכוח של אותו רב רפורמי, דוד פרידלנדר, שבא בהתווכח חם בגדולי ישראל, לגבי התורה, שאמר לו שהתורה צריכה להשתנות, והתורה התאימה לפעם, ובימינו כבר היא לא מתאימה, וצריך תיקונים, ותיקונים תקנת לאון. היה לו את הוויכוח עם הרב צבי הירש לוין זצ"ל, ואמר לו, תשמע, אם משה רבנו היה פה בתקופה שלנו, בוודאי שהיה כותב את התורה לפי רוח הזמן, אז אמר לו, הרב, אתה יודע מה אתה מזכיר לאיזה סוחר אחד, ששכר רגלו להוביל אותו עם הסחורה שלו ליום השוק בלייפציג, והתנאי אותו תנאי כפול בקניין גמור, ושלם על פי הלכה, שאם לא יביא אותו למחוס חפצו בזמן, יפסיד העגלון את שכר נסיעתו, וגם ישלם לסוחר פיצועים מתאימים עבור נזקיו הכספיים. והנה הימים ימי חורף, חודש טבת, הם לא הרחיקו לצאת מהעיר, ומטרות עוז החלו לרדת, ולאחר שעות מועטות החל לרדת שלג כבד מאוד, כיסה את עין הארץ, ועקבות המסילה כבר לא נודעו, טעה עגלון בדרך, ורק בדרך נס הגיע ברוב עמל, והגיע למחוס חפצו, אבל את המועד של יום היריד הוא אחר, והסוחר הפסיד הרבה מדמי סחורתו, והעגלון דרש מהסוחר, אלו, שלם לי. ותבע מהגלון שם לו, ואילו הסוחר תבע מהגלון שם לו פיצויים על ההפסד שנגרם לו על האיחור. לא רק שלא ישלם לך, אתה תשלם לי. הגישו השניים את העצומותיהם לפני הרב בית הדין של העיר, לאחר שהם הציגו את הטענות, התעמק הרב בסוגיה, פסק לטובתו של הסוחר בכל תביעותיו וחייב את העגלון. העגלון הזה רגז ושאל את הרבי, מדוע חייבת אני בדין? הרי אנוס רחמנה פטרה, הקדוש ברוך הוא פטר את האנוס, שמא את אדם שוגג כמזיד ואונס כרצון? אז הרב השיב לו, אמר לו, לא אני חייבתי אותך בני, אלא תורתנו הקדושה חייבה אותך. כל מה שפסקת היה על פי דין תורה, מה אתה טוען? חשב העגלון, אמר לו, בבקשה ממך, תגיד לי אדוני, תגיד לי רבי, מתי ניתנה תורתנו הקדושה לישראל? באיזה זמן? באיזה חודש? אז הרב השיב, מה, אתה לא יודע? מה, חג מתן תורתנו חל בו בסיוון. התחיל לצעוק העגלון, בו בסיוון, הלא אין הדרכים משובשות, אין גשם ואין שלג ולא רוח שערה. אם בקיץ הייתי נוסע בביתך ולא הייתי טועה בדרך ולא הייתי מאחר אף רגע. לא רבי, המשיך העגלון להתלהב. מתורה שניתנה בסיני בירחי הקיץ אי אפשר לפסוק ולהוציא לאור משפט בחודש טבת. לדידי הדבר ברור שאילו היה משה רבנו נותן את התורה בטבת, גם אז היה קודם לפתור אותי, שכן אז היה משפט שונה לחלוטין, לפי רוח הזמן, והדין היה בוודאי לזכותי. איי, אמר שם רבי דוד, אמר, דוד צביר, סליחה, לוין, אמר לאותו דוד פרידלנדר, אמר לו, אתה בדיוק דומה לאותו עגלון. בדיוק, ככה וכך, ואחרה פה ככה, וברח משם מערב בבושת פנים. התורה שלנו לא משתנה, התורה שלנו זה אותה תורה. אותה תורה,